הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ניהול הרגשות של האדם. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, אביגיל בת יעל, ולעילוי נשמת ברטה בת תאוס, דניאלי בת אליהו מודחאי, ופלורה בת אהרון. רגשות של האדם. בואו נתאר לעצמנו ילד קטן שנמצא במטבח, שובר צלחת, אמא שלו רצה עליו, שואלת בבעלה, מה קרה? מה קרה? הילד בתמימות, אומר שום דבר, שום דבר. האם הילד הזה יצליח לשכנע את אמא שלו ששום דבר לא קרה? הוא לא יצליח. כך גם לגבי עצמנו. אנחנו לא נצליח לשכנע את עצמנו בימים שאנחנו מרגישים רע, שאנחנו לא מרגישים רע, שאנחנו כן מרגישים טוב. למרות שזה מה שבני אדם אומרים, שואלים אותו, אתה נראה מרגיש רע לאחרונה, מה קרה? לא, לא, הכל בסדר, הכל דבש, הכל ברוד, הכל בסדר גמור. וכך הוא מסתיר מאחרים ולפעמים גם מעצמו את הרגשות השליליים. כמו שהילד לא יכול להסתיר את העובדה שהוא שבר את הצלחת, כך בני האדם לא יצליחו לכלוא את הרגשות שהם צפים ועולים ולומר לעצמם, זה בסדר, שום דבר רע, הרגשות לא שם, אין רגשות שליליים. אולי אנחנו מנסים להסתיר או להתעלם מהרגשות, אבל במוקדם או במאוחר, הרגשות האלה עוד ישפיעו עלינו. מצד אחד הרגשות הם כוח מניע, רגשות הם כוח שהופך את החיים לעשירים, ליצירתיים. בואו נתאר לעצמנו אדם שעוזר למישהו אחר עם כל הלב. הוא שמח מזה, הוא מראה שהוא שמח, זה מחיה אותו. זה אפילו מאפשר לו להרגיש שהוא חשוב וייחודי. מצד שני, הרגשות של האדם כשהם משתלטים עליו, הם יכולים לפגוע במערכת החיים הכי יקרה לו. לפעמים האדם מקנה, לפעמים האדם רודף אחרי הכבוד. ואז, אם לדוגמה הוא מקנה באחר, זה רגע שמוציא את האדם מן העולם. חזל אומרים, 100 מיטות ולא קנאה אחת. אדם שמרגיש שכבודו נפגע שוב ושוב, אדם רגיש שנפגע עוד פעם ועוד פעם. האדם הזה, שגרת החיים שלו תיפגע. כי האדם הזה ירצה ללמוד, ירצה לעבוד, ירצה להיות נחמד, ירצה לתפקד, ואז הרגשות שוב ושוב יצופו וישתלטו על האדם. ואז אולי האדם ירצה להשתיק את הרגשות. אבל בהרבה מקרים להשתיק רגשות זה יותר גרוע, כי ההימנעות מרגשות, ההימנעות ממודעות למה שקורה בתוך נפש האדם ושיחה לרגשות, היא יכולה לפגוע באדם בהרבה מקרים הרבה יותר. ולא רק אצל האדם עצמו, אלא גם בחברה. אדם שמשתיק את הרגשות שלו, הוא פוגע לפעמים בחברה הקרובה אליו. על מנת שהדברים לא יישארו בממד האבסטרקטי, בואו ונשתמש בדוגמה. לדוגמה, שיחה בין שני הורים. האב והאם מדברים על נושא החתונה של הילד האחרון שלהם. הם מתכננים את החתונה, וכל כמה רגעים מגיעים לוויכוח. הם עוד רגישים בדיאלוג הזה, מה שאומר שמהר מאוד. במהלך הדיאלוג הם מגיעים לדו-שיח לא ענייני, לסגנון דיבור לא יעיל, ביקורתי עוקצני, לדיאלוג שיש בו יותר מחלוקות ותחושות שליליות מאשר חוויות חיוביות. לכאורה, מהצד נשאל, מה הבעיה? הרי אם יש בעיות, מדברים על זה. מדברים על הבעיה בצורה אובייקטיבית ומנסים לפתור אותם. ויש הרבה אנשים שאומרים, אני אדם מאוד מאוד אובייקטיבי, והם לא יודעים כמה הם לא כאלה, הם רק מרגישים שהם כאלה, וזוהי אשליה של האדם. הנגיעה של האדם מעוותת את מערכת החשיבה שלו, לא משנה כמה הוא חכם, אם והיה והוא בן אדם ולא מלאך, מערכת החשיבה שלו יכולה להתעוות בעזרת הנגיעה שלו. האדם אומר, אני אדם מאוד מאוד אובייקטיבי, ולכן אני מאמין שהפתרון הוא בצורה א' ב' ג'. כמה שהוא חושב שהוא אובייקטיבי, הוא לא שם לב שהאובייקטיביות שלו, התאורה, הזקה, הנקייה, הכל בעיניו, היא בסך הכל דרך לחשוב בצורה שמתאימה לו. פתרון א' ב' ג', הוא לא רואה את החסרונות של הפתרונות האלה, הוא לא מזהה פתרונות אחרים, למרות האמונה הגדולה כל כך שלו, שהוא אדם מאוד מאוד אובייקטיבי. בכל אופן, יש לנו כאן את שני ההורים האלה. בדיאלוג הזה בין ההורים, שני מרגישים שזה הילד האחרון הולך להתחתן. הם הולכים להיכנס אל בעיה גדולה. למה? שניהם הולכים להישאר לבד הבית. שמחה גדולה, הילד האחרון מתחתן. תסכול גדול, איך ייראה הבית אחרי שהילד יעזוב? איך תיראה מערכת הנישואים אחרי שהילד כבר לא יהיה כאן? שניהם לא יודעים מה יהיה, איך יהיה. הם היו רגילים שהרבה דברים בחיים שלהם, אולי הכל, היה סובב סביב הילד או הילדים. שזה אומר, רוב הכסף שהיה להם היה קשור לבית, לילדים. רוב הדיבורים בין שני בני הזוג היה בקשר לילדים. עיקר המרץ, האנרגיה של בני הזוג האלה, היה סביב הילדים. כעת שהילדים מתבגרים ועוזבים את הבית, ישנו מתח, אולי מתח סמוי בין ההורים. הנושא, שהיה הנושא המשמעותי, שמגשר, שמהווה את הגשר בין שני בני הזוג, מה שמחבר ביניהם, הילדים. הנושא המשמעותי, שמכיל הכי הרבה מרץ, ואנרגיה, הנושא הזה הולך להיות פחות רלוונטי. הנושא הזה פחות יהיה מה שמגשר ומקשר ביניהם. מערכת הנישואים הולכת להיות כמו ספינה ללא קברניט, שכל אחד מהמפליגים בספינה מנסה למשוך לכיוון שלו. זה יאמר, נשקיע יותר בזוגיות. השני יאמר, נשקיע יותר בתחביבים. פעם אחרת הוא יאמר, נשקיע יותר בנכדים. פעם אחרת הוא יאמר, נשקיע יותר בעבודה. כל אחד מהמפליגים בספינה מנסה למשוך לכיוון שלו. כך, בני הזוג האלה, הנושא העיקרי, הילדים זה כבר לא נושא עיקרי, כי הילדים כבר לא פה. הספינה איבדה את הקברנית שלה, הנישואין. יכולים לפעמים במקרים כאלה לאבד את הנושא העיקרי שלהם, את המשמעות. יש מתח סמוי בין שני בני הזוג. מי יוביל את הבית? איזו צורה תהיה לבית? על מה ידברו? איך כל אחד יבחר את התחביבים שלו? מה יהיה הנושא העיקרי בבית? איך הם יסתדרו ביחד הבית? הם מרגישים שהם במצב של חוסר מודעות לגבי העתיד. הרגשות האלה הם מתחת לפני השטח. זה נקרא שזה מתח? מתח סמוי. אף אחד לא מדבר על המתח הסמוי, אבל הוא שם. הרגשות האלה נמצאים מתחת לפני השטח. למרות שבני הזוג מדברים כאילו שום דבר לא קרה, והם רק בסך הכל מתכננים את החתונה של הילד האחרון, אבל ברקע, מאחורי הקלעים, ברגשות של שניהם, שניהם מסתירים, דיאלוג, מי יכוון את הבית? על מה נדבר? מה יהיה הנושא העיקרי? הם מתחילים להרגיש שכל אדם מהם צריך לנווט את ההגה לכיוון שלו. יש כאן עוצמה סמויה של מתח, מה נעשה בעתיד, אבל לא מדברים. הרגשות נמצאים מתחת לפני השטח. בני הזוג ממשיכים להתנהל כאילו שום דבר לא קרה. הם בסך הכל מתכננים את החתונה של הילד האחרון. מאחורי הקלעים, ברגשות של שניהם, מנסים להסתיר דיאלוג שמתנהל בצורה סמויה. מי יכוון את הבית? על מה נדבר? מה יהיה הנושא העיקרי? מי ינהיג את הספינה? המתח הזה אולי לא מדברים עליו, אבל הוא מה שגורם לשני בני הזוג להתנהל בצורה שהם רגישים כל כך, מה שגורם להם להתווכח על כל פרט קטן. ומי שאומר למה בני זוג מתווכחים על כל פרט קטן, והוא לא מבין איך אנשים מבוגרים מתווכחים על דברים של מה בכך, ועוד רבים על זה וכמה חודשים. הוא אדם שלא מבין בנפש האדם. התמיעה שלו מעידה על חוסר ההבנה שלו. הדברים הקטנים האלה מסמלים מתחים עמוקים שיש מאחורי הקלעים, בחדרי הלב של האדם. אלא שהם לא מדברים על זה. ואז אותה עוצמה של מריבה, של ויכוח, של אי הסכמה, במקום שתבוא לידי ביטוי בדיאלוג פתוח, בדיבור על הבעיה או ניסיון לפתור אותה, בני הזוג יכול להיות שלא מאמינים שהם יכולים לפתור את הבעיה, היות שכך הם לא מדברים על כך, היות שכך הרגש השלילי מצטבר, היות שכך המתח גובר, היות שכך הדברים באים מידי ביטויים במריבות וויכוחים והענקת משקל לדברים פעוטים כל כך. ברקע מאחורי הקלעים יש רגשות ששניהם מנסים להסתיר. מתנהל הדיאלוג מי יכוון את הבית, על מה נדבר, מה יהיה הנושא העיקרי, מי ינהיג את הספינה. המתח הזה לא מדברים עליו, אבל הוא מה שהופך את שני בני הזוג לכל כך רגישים, מה שגורם להם להתווכח על כל פרט קטן באותה חתונה שהם מתכננים. זה הרגש שהם מנסים להסתיר, אבל הוא לא הופך אותם לאנשים שמסתירים רגשות ומנהלים את הרגשות, אלא לאנשים שמסתירים רגשות והרגשות מנהלים אותם, מכיוון שהם פתאום מרגישים שהם ללא שליטה, ללא שליטה שלהם, הרגש מקבל עוצמה רבה מדי, ואז הם מעניקים משקל גדול מדי לדברים שאין להם משקל. הם לא מנהלים את הרגשות, הם לא משתיקים את הרגשות, הם מנוהלים על ידי הרגשות השקטים. הם מנוהלים על ידי הרגשות שמנסים להחביא. אם הם היו פותרים את בעיית הרגשות, אז הם גם לא היו רגישים בקשר לחתונה שמנהלים. הם לא היו מתווכחים על כל פרט קטן. אם הם היו מקדישים זמן למודעות לרגשות שלהם, הם היו מציפים את הרגשות שלהם ומדברים. מה יהיה מחר מחרתיים כשהילדים יעזבו את הבית? איך נסתדר? איך נתמודד? מה נעשה? מה יהיו הנושאים הבאים שלנו בחיים? הם היו מנסים לפתור את כל השאלות המהותיות האלה. היה הרבה יותר סיכוי שהרגשות האלה לא היו סמויים, לא היו מאורפלים, לא היו מפחידים אותם. הם היו מנהלים את הרגשות שלהם, לא שהרגשות היו מנהלים אותם. הרגשות כעת כן מנהלים אותם, כי הם שם מאחורי הקלעים ויוצרים את האווירה המתוחה, את הרגישות יתר שבאה לידי ביטוי באותן מריבות קטנות בין בני הזוג על דברים שלאחר מעשה הם אומרים לעצמם, איך התווכחנו על דברים כל כך פעוטים? אבל בשעת מעשה הם לא היו ערים לכך שהדברים היו פעוטים, אבל היה תוכן מהותי, תוכן גדול, שניהל את המריבות הקטנות. זה אותו זוג שיכול להיות שבחתונה של הילד הראשון שלהם, הם התמודדו עם אותן בעיות. אולי אז אפילו המצב הכלכלי היה פחות טוב. ובכל זאת, הם הסתדרו. למה? כי בתקופה ההיא הם באמת היו יותר ענייניים. למה? מכיוון שלא היו רגשות סמויים שניהלו אותם. אבל כעת יש רגשות שנמצאים מתחת לפני השטח שמנהלים אותם. נראה להם שהבעיה היא התכנון של החתונה. אבל הבעיה שלהם היא ניהול הרגשות שלהם, שזה באמת קשה. חלילה, הדברים לא נאמרים ממקום מתנשא ומזלזל. יחד עם זאת, אם רוצים להמשיך לנהל את החיים התקנים בצורה בריאה ומתאימה לשגרת החיים, חשוב שהם יהיו מודעים לכך. ובכל זאת, בני הזוג לא ידברו על הרגשות, שזו הבעיה האמיתית, לא איך לנהל את ההוצאות וההכנסות של החתונה הבאה. בני זוג לא ידברו על הרגשות שלהם, שהם מנהלים אותם, אותם רגשות סמויים שהאדם מדחיק ומעלים גם מעצמו. למה? ששני בני הזוג לא ידברו על הרגשות, שזו הבעיה האמיתית. התשובה היא, מבחינתם, זה מעין אימור. יכול להיות שהם ידברו על הרגשות וינהלו את הרגשות שלהם בצורה יעילה. כלומר, ימצאו משמעות משותפת, ימצאו תחביבים חדשים, ימצאו דרך יחד להמשיך ולהפליג בספינה, בלי הקברנית הישנה קודם, זה הילדים. כלומר, המשמעות הקודמת שהייתה להם בחיים, המשמעות המשותפת שהייתה להם בעבר. ומצד שני, יש בזה אימור שאולי הם לא יצליחו לדבר על הנושא, והדברים יגיעו לכדי מאבקי כוחות, מה שיביא ליותר מדי אי הסכמות. לכן, בגלל החשש הזה, שני בני הזוג יעדיפו לא לדבר על הבעיה. בני הזוג מפחדים שאם הם ידברו על הבעיה, יכול להיות שהם יתקלו בבעיה עמוקה יותר. אולי הם פתאום ירגישו שהמשמעות של החיים המשותפים הייתה רק היכולת להגיע לידי שיתוף במשק קשור לנושא הילדים. כעת אין משהו שמקשר ביניהם. הם מפחדים להיחשף למידע הזה. הם אולי מפחדים לפגוש את האמת הזו, ולכן הם נמנעים ממפגש עם הנושא הזה. על ידי זה ששני בני הזוג נצמדים לפרטים איך לתכנן את החתונה, הם משלים את עצמם שהם בסך הכל דנים אובייקטיבית על אירוע ולא על שום דבר אחר. כמו היינו אומרים, אין כאן שום נושא בוער מאחורי הקלעים. אבל כך הם רק מצליחים להשלות את עצמם שאין שום בעיה רגשית על ידי השתקת הרגשות, והם לא מנצחים את הרגשות על ידי מנגנון השתקת הרגשות. והפוך, הרגשות מנצחים אותם, ניצחון מוחלט, כי בני הזוג לא יודעים מאיפה נופלות עליהם כל אי ההסכמות, כל הוויכוחים. בני הזוג לא שמים לב איך הרגשות משתלטים עליהם. הם לא מצליחים לעצור את התפרצות הרגשות. וכך אפשר לשמוע בין בני משפחה מריבות, ויכוחים. הם עושים כאילו הם מדברים רק עניינית. לדוגמה, משהו שקשור לתכנון חופשה משפחתית, כולם מדברים ביניהם, כל הנושא הוא בסך הכל מאוד אובייקטיבי, אבל בינתיים הם גם נעלבים אחד מהשני, כועסים אחד על השני, אף אחד לא מדבר על מה שהוא מרגיש, אף אחד לא מדבר על מה שעובר לו בלב. דפוס ההתנהלות שלהם הוא שאסור לדבר על בעיות, אסור לדבר על רגשות. אחר כך הם לא מבינים איך הגענו לכל כך הרבה רחמנה לצלן רכילויות בתוך המשפחה. למה אין קשר טוב בתוך המשפחה? הם לא מבינים את זה. אבל כל זה למה? בגלל שיש כל מיני רגשות שליליים שמנהלים אותם. הם פחות מדברים, פחות צוחקים, טון הדיבור לא תמיד משדר חיבה. לפעמים טון הדיבור עולה, לפעמים יש כעסים, לפעמים הערות ציניות, עקיצות, ביקורות, לפעמים מתנתקים מהמשפחה. הם חשבו, המשפחה, לנהל את המשפחה על ידי כך שמשתיקים את הרגשות. לא מדברים, לא על כעס, לא על קנאה, לא על עוינות, לא על רדיפת כבוד, או השפלה או ביזויים. לא מדברים. בסוף מה שקורה, שבני המשפחה לא מדברים. מה שהיה בסוף, זה שהרגשות המושתקים השתיקו את המערכת המשפחתית. במילים אחרות, אם אנחנו לא ננהל את הרגשות שלנו, הרגשות שלנו ינהלו אותנו, והם ינהלו את מערכות יחסי הגומלין שלנו עם אנשים אחרים. לפעמים, האדם הוא רגיש מאוד בשיחות משפחתיות, הוא מתחיל להתפרץ פעם בכמה זמן. למה זה קורה? זה כמו שניקח לדוגמה פחית משקה מוגז. ננער ונטלטל את הפחית ואז נפתח אותה. לפעמים, האדם צובר עוד ועוד רגשות בחדרי ליבו. יום אחד, זה כמו לפתוח את הפחית שניערנו כל כך הרבה זמן. כך אותו אדם פתאום כועס מאוד, אפילו על דברים שנראים קטנים. ולמה? כי הוא צבר יותר מדי. ומכאן לעוד בעיה שיש אצל אנשים שלא יודעים להבין רגשות. לא פעם אנשים שלא מביעים רגשות, אלה אנשים שגם לא יודעים להקשיב לאדם האחר. רגשות שלא באים לידי ביטוי, פוגעים ביכולת של האדם להקשיב למישהו אחר. ולמה? כי להקשיב למישהו אחר זה אומר גם להיות סקרן לגביו. לא במובן של סקרנות ורחילות, אלא סקרנות והתעניינות. להיות אכפתי לגבי האדם האחר. לאדם קשה להיות פתוח כלפי אדם אחר. למה? כי הוא צובר רגשות במקום להקשיב למישהו אחר. הוא עסוק בלהשמיע לעצמו בראש תקליטים שאומרים, איך האחר יכול לחשוב כך? מה הוא חושב לעצמו? כמה הוא עצבני על ההחלטה של האחר, ואז מהמקום הזה, כל היכולת להקשיב נחסמת. מצד שני, כשהאדם הביע את הרגשות שלו, יהיה לו גם קל יותר בהמשך להקשיב לאדם האחר. וגם אם והיה, והוא עדיין לא הביע את הרגשות, אבל הוא יודע שבעתיד הוא עוד יביע את שלו, אז יהיה לו קל להקשיב יותר. ויש לפעמים אנשים שאומרים לעצמה, מה זה משנה מה אני מרגיש? אני בכל מקרה כלום ולא שווה. אלה מילים שאנשים אומרים לעצמם. הם חושבים שהם מצליחים לשכנע את עצמם שהם כאלה. לא מעניין אותם מה קורה בעולם הרגשות שלהם. אבל אז כשמעליבים אותם, אז כשפוגעים בהם, הם אומרים לעצמם, אני לא צריך להגיב. אני בכלל לא צריך להרגיש, והאדם משכנע את עצמו שהוא מאוד מוסרי, שהוא לא עושה מכל רגש משהו רציני. הוא חושב שהוא מוסרי, בכך שהוא לא נותן לרגש הפגוע את המשקל הכבד, ולפעמים הראוי. הוא מצליח להשלות את עצמו שהוא מרומה מרגשות קטנים. באמת. יש אנשים שהם מרוממים מכל הרגשות הקטנים, אבל הם מרוממים באמת. בהרבה מקרים, זוהי רק אשליה. אשליה של האדם שאני בדרגה כזו גבוהה, שאני מרומה מכל מיני דברים קטנים. זו רק אשליה של האדם שהוא כזה אדם גדול, אצל אותו אדם שמשלה את עצמו, שהוא מרומה מכל מיני רגשות קטנים, הוא חושב שהוא כזה. אבל בינתיים הוא נפגע עוד קצת ועוד קצת. הוא מתחיל להיות אדם אדיש יותר לחיים. לפעמים אפילו אדם שמרגיש שאין לו הרבה טעם לחיים. למה? כי הוא ניתק את עצמו מרגשות. הוא חשב שהוא מרומה מרגשות, אבל הוא התנתק מרגשות. הוא חשב שהוא מוסרי, אבל הוא כל כך ילדותי שהוא אפילו לא יכול להתמודד עם רגשות, עד כדי כך שהוא מצליח להשלות את עצמו שהוא מוסרי, ובכך הוא משתיק אותם והם משתלטים עליו. הוא לא משתיק אותם, הוא חונק אותם, וכשהוא חונק אותם הם מתפרצו לו במקום אחר, כמשל הקפיץ המפורסם של הרב דסלר. משל של קפיץ שמוחצים אותו, כאשר מנסים למחוץ אותו, למעוך אותו, ברגע שהגורם המועך נסיר אותו, הוא יתפרץ. או שלפעמים מרוב שחונקים את הרגשות, הם כבר לא יהיו יותר, ואז האדם הזה יגיע לטיפול, ויאמר, הוא לא יודע למה. אבל אין לו מרץ בחיים. הוא לא יודע למה, אין לו אנרגיה בחיים. הוא לא יודע למה, אין לו טעם בחיים. הוא לא יודע למה, אין לו חשק לקום בבוקר. הוא לא יודע למה, אבל אין לו טעם בלימוד. הוא לא יודע למה, אבל כבר אין לו טעם במשפחה. ואנחנו יודעים למה. האדם הזה, אין לו יותר מוטיבציה. הוא חיבה את מערכת הרגשות. כשהרגש שלילי במקום להתמודד איתו, לפתור אותו, לדבר עליו, לתת לו מענה בצורה של 100%, 50% או 20%. העיקר לו להשתיק את הרגש. האדם הזה כל כך פחד מהרגש, ואז הוא חיבה. האדם הזה הרגיל את עצמו לחבות את מערכת הרגשות שלו. במילים אחרות, אם היינו מדברים עם הרגשות של אותו אדם, בואו ונאמר, ויש לה רגשות של אותו אדם ישות עצמאית. נאמר שהיינו שואלים את הרגש, למה אתה לא מתפקד? למה אתה לא מרגיש? למה אתה כל בוקר שכולם מתעוררים לבוקר חדש עם מוטיבציה מחודשת, אתה כל הזמן כבוי? הרגש יאמר, כי הבעלים שלי לימד אותי שאם אני מרגיש משהו, זה בסדר לשתק את הרגש. אם הבעלים שלי כל פעם אמר לי, אל תרגיש, אל תרגיש, אל תרגיש. הבעלים שלי כל פעם שאמרתי לו שאני מרגיש רע, הוא אמר לי, זה כלום, זה זמני, זה יעבור. זה בסדר? זה נכון מבחינת ההיגיון, אבל הרגש צריך מענה אחר. ההיגיון צריך מענה של זה זמני, זה יעבור, זה בסדר, הכל יום אחד יתהפך לטובה. כל זה מדבר אל עולם ההיגיון, אל עולם ההשקפה, אלה הם דברים נכונים, נכונים מאוד וחובה לומר אותם. יחד עם זאת, כמו שהפתגם אומר, ללב יש היגיון שההיגיון לא יכול להבין. הלב זקוק לתשובה נוספת. הלב זקוק לתשובה איך מתמודדים בינתיים עם המשבר. לדוגמה, אדם פיתור אותו מהעבודה. לומר לו, הכל לטובה, ויום אחד תרגיש איך שהדבר הזה הוא לקדם אותך. או לומר לאדם, תראה, זה משמיים. אם זה קרה לך, צריך לפשפש במעשים שלך. שני הדברים נכונים, שני הדברים אכן צריכים לאמר, בכל אופן, האדם לעצמו. זה ודאי שהאדם צריך לחשוב על זה ולחשוב בצורה הזו. יחד עם זאת, מעבר למענה ההשקפתי לבעיה, יש גם מענה רגשי. נאמר לאדם מצד אחד, דע לך, יום אחד הכל יתהפך לטובה. דע לך, אם קרה לך משהו כזה, פשפש במעשיך. אבל עד כאן עולם ההשקפה. מכאן עולם הרגש. לעולם הרגש נאמר, תראה, מחר בבוקר, בוא תראה איך אתה יכול להמשיך את שגרת החיים שלך. בוא תראה איך אתה יכול, למרות הקושי, לחייך לבן או בת הזוג. איך אתה יכול, למרות הקושי, להמשיך לחנך את הילדים. איך אתה יכול, למרות הקושי, להמשיך לתפקד בשאר התחומים בחיים שלך. כלומר, מצד אחד, תעשה חשבון נפש. מצד אחד, דע לך שבסוף הכל יתהפך לטובה. זה עולם השכל, עולם ההיגיון, אבל האדם מורכב משכל ורגש, והרגש זקוק לשמוע משהו אחר. הרגש זקוק לשמוע, דע לך, זה קשה, אבל בוא נראה איך אפשר לייצר חוויות שיעזרו לך להתקדם בשגרת החיים. זה לא מענה השקפתי, זה מענה רגשי. ואם והיה ואדם רוצה לפתור בעיה, הוא צריך לתת מענה לשני הממדים האלה בנפש. לפעמים בני האדם מתבלבלים. יש בני אדם שבצורה קיצונית, כאשר יש להם משבר בחיים, הם אומרים, אני לא רוצה לשמוע כלום. לא השקפה, לא הכל יהיה לטובה, לא הכל משמיים, לא שזה איסורים מחפרים. אני רוצה לתת דרור לעולם הרגשות שלי בצורה הכי קיצונית שישנה. האדם הזה משתיק את השכל ומלהיב את הלב יותר מדי. ויש אדם אחר שהוא כשקורא לו משהו רע הוא אומר, או תראה שהכל לטובה, או תראה שהכל יסתדר, או אלה הם איסורים מחפרים, או כל דבר אחר שמביא לידי מענה בעולם ההשקפה. שתי התגובות האלה, אלה הן תגובות לא נכונות. צריך למצוא מענה גם וגם. גם לעולם ההשקפה, להבין מה קרה כאן. אם קרה כאן משהו רע, יש איזה הסבר מסוים איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. זה נקרא וידעת היום. אבל אז מגיע השלב השני. השלב השני הוא השלב של הלב, והלב לפעמים זקוק למענה נוסף. כשאנחנו חלילה הולכים לנחם מישהו, האם בזמן הנחמה הוא מתחיל לספר כמה הוא היה קרוב, לאותו פלוני, לאותו אלמוני, האם אנחנו אומרים לו, למה אתה בוכה עליו? קבל על עצמך את הדין. הכל לטובה, עוד יגיע היום שתאמר עודך השם כי ענפת בי, תקום! אל תשב ואל תתאבל ואל תצטער, עד הרבה תחזור לשגרה כמה שיותר מהר. כל אחד מבין שלא. ולמה? כי אנחנו מבינים שצריך לתת מענה לעולם הרגש, ולמרות שאנחנו יודעים שהאדם הזה הוא אדם גדול, הוא מבין שההשקפה אומרת שבסוף הכל יהיה לטובה, והכל מדוקדק והכל מנוהל משמיים. יחד עם זאת, ניתן לאדם מדבר, נשמע אותו, נאזין לו, ניתן לו מענה רגשי. במילים אחרות, האדם זקוק למענה לשני הממדים. ויש בן אדם שהוא השתיק את עולם הרגש שלו, ואמרנו מקודם שאנחנו מנהלים דו-שיח עם הרגש, ושאלנו את הרגש למה אתה לא מתפקד, והרגש אומר כי הבעלים שלי לימד אותי שאין משמעות לרגשות. הבעלים שלי לימד אותי שאם אני מרגיש משהו, זה בסדר להשתיק את הרגש. הבעלים שלי אמר לי, אם אני מרגיש רע, זה זמני, זה כלום. אל תתייחס לרגש שלילי. אז הקשבתי לו, ומאז כך אני פועל. כך נראה אותו אדם שמשתיק את הרגשות שלו. הוא משלה את עצמו שהוא עושה את זה בגלל שהוא מוסרי, מרומם. לפעמים הוא עושה את זה בגלל שהוא חלש, בגלל שהוא לא יכול להתמודד עם רגשות, ולכן הוא משלה את עצמו שעל כל רגש אפשר לומר זה כלום. אבל זוהי אשליה, והאדם יכול לשקר לכולם שהוא יודע להבליג על הרגשות, אבל זו לא חוכמה גדולה לשקר על כולם. האדם הזה יכול לשקר לכולם, אבל בסוף הוא חי עם עצמו. הוא יכול לקבל מחיאות כפיים מהקהל, אבל אחרי שהקהל הפסיק למחוא כפיים וחזר לעיסוקים שלו, האדם הזה חי עם עצמו, וזו לא חוכמה גדולה לשקר לכולם. האדם הזה בסוף סובל מזה. האדם משקר לעצמו, האדם משלה את עצמו, הוא מרגיש מרומם, הוא מרגיש מוסרי, אבל הוא משלם מחיר כל כך כבד. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזו שהמנגנון הפנימי שלנו לא מאפשר לנו לרמות את עצמנו. כך אומר הרב דסלר במכתב מאליהו. ואם האדם הזה מרמה את עצמו, לדוגמה, שאין משקל הרגש, אז הוא ישלם את המחיר, והמחיר הולך להיות שלא רק רגש שלילי הוא יפסיק להרגיש, אלא גם רגש חיובי, וזה מחיר הרבה יותר כבד מאשר רק להודות באמת שלפעמים קשה לנו בחיים ולהתמודד עם הרגש. לפעמים עדיף להתמודד עם רגש שלילי, לתת לו ביטוי, לדבר עליו עד שפותרים אותו. לא לדבר עליו ולשקוע בו עוד ועוד עד כדי כך שמנצחים אותו, אבל כן לדבר עליו ואז לתת לו מענה. בואו נלך עם זה שלב אחד קדימה. האדם מצליח להשלות את עצמו ששום רגש לא חשוב, אבל בינתיים הוא פוגע ומתנתק מאנשים אחרים. במילים אחרות הוא חושב שהוא יצליח לא לתת משקל הרגשות, אבל הוא נעלב. הוא חשב שהוא יגמד את הרגשות, אבל הוא גימד את מערכות יחסי הגומלין שלו עם אנשים אחרים. בגלל שהם התייחסו אליו לא בדיוק איך שהוא רצה, והוא אמר, לא, זה שום דבר, זה לא מעליב, זה לא רציני. ואז מיד לאחר מכן, עוד פעם, מישהו העליב אותו, זה לא רציני, זה לא בעל משקל, אבל בינתיים, איפשהו בחדרי הלב שלו, ישנה כספת שהוא לא מודע אליה. הכספת הזו צוברת בתוכה קנאה, טינה, כעס. ואז לאט לאט הוא יהיה פחות בקשר עם האנשים, פחות ירצה לשמוע אותם, פחות יתעניין עליהם, או שפעם בחצי שנה הוא יתפרץ בצורה קיצונית כל כך. כל זה למה? בגלל שהוא גימל את הרגשות שלו. הוא חשב שכך פותרים בעיות. אבל הוא גימד את מערכות יחסי הגומלין שלו עם אנשים אחרים. הוא אומר לעצמו, אני לא איש של קטנות, אני שונא מריבות, אני לא איש של מחלוקות. נהדר, יפה, אבל הוא לא שם לב שבינתיים הוא גם חונק את הרגשות שלו, שבינתיים הוא מתנתק מהאנשים. אני לא אומר שאדם צריך לצאת מכל פרופורציה ולעשות דרמה מכל רגש, אבל מצד שני, האדם כן צריך לזהות את הרגשות שלו, לתת להם מקום בחיים. כמובן, לא בצורה כזו שהוא פוגע בעצמו, פוגע באנשים אחרים. כמו שחזל אומרים, מי שמפזר מעותיו בחמתו, מי שקורע כסותו מרוב כעס, מי שכבר מתנהג בצורה קיצונית מרוב רגש, אז אדם כזה עוד יום אחד יכול להגזים יותר מדי ולהגיע לידי עבודה זרה, אבל זה מי שהעניק משקל רב מדי לרגש. אלא כן צריך לזהות את הרגשות, לתת להם מקום בחיים, לא בצורה כזו שהיא פוגעת בעצמו, בוודאי גם לא פוגעת באנשים אחרים, אבל כן לנהל רגשות, לא להשתיק רגשות. לנהל רגש זה אומר, אם אני מרגיש רע, זה מעין איתות. אומר לי, מה לא בסדר? לקחת אחריות. מה שלא בסדר? לתקן. מה שדרוש תיקון? לשפר. אבל לא להשתיק את הרגשות, או לא לעשות כאילו שום דבר לא מפריע לי. כי אז, אחת לכמה חודשים האדם מתפרץ, אף אחד לא יכול לעצור אותו, ואז הוא חוזר ואומר, כן, אבל שום דבר לא יכול לפגוע בי. ואז על ההתפרצות שלו ועל הכעסים שלו, אומרים לו שיגיד סליחה, אומר, נו באמת, על זה צריך לבקש סליחה, כזה דבר קטן. אז בסדר, אני פעם בחצי שנה מתפרץ, מה זה אומר? שעשו מדי פעם לחוס? מה, אני לא בן אדם? ואז כך הוא מצדיק את ההתפרצות שלו. הבעיה היא זה לא ההתפרצות. הבעיה זה כל מה שקורה מהלך החצי שנה. ההתפרצות היא רק תוצאה. האדם הזה מאמין שזוהי גדולת הנפש, אבל זוהי שתיקת הנפש, לא גדלות הנפש. בפעם הבאה שאנחנו רואים קונפליקט במערכות יחסי הגומלין שלנו עם אנשים אחרים, בואו וננסה לראות מהם הרגשות שמסתתרים מאחורי הקלעים. מה אנחנו מרגישים? קנאה, שנאה, עוינות, תסכול. ואז גם לראות מה המחשבות שעוברות לנו בראש. זה לא הוגן. למה הוא התקדם ואני לא? למה הוא השתפר ואני לא? למה יש לו ולי אין? מה אז עובר לנו בראש? בואו ננסה לזהות את הרגשות ומה עובר בראש. ואז נראה איך אנחנו מפרשים את המציאות. לדוגמה, קנאה. למה הוא מצליח ואני לא? למה הוא מקבל קידום ואני לא? ואז בראש שלי אני מזהה שאני מאוים. ואז אני אומר לעצמי, אם על כל התקדמות שלו אני ארגיש מאוים, זוהי מערכת שהיא לא בשליטתי. אני עתיד יותר להיפגע מאשר להרגיש טוב. הרי בני אדם התקדמו בחיים שלהם כל הזמן יותר ויותר. אז אם והיה ו... הסיכוי שלי להרגיש טוב בחיים הוא כך שבני אדם אחרים לא יתקדמו, הסיכוי שלי להרגיש טוב בחיים הוא מאוד נמוך, כי הוא תלוי בדבר שלא בידיים שלי. מצד שני, אני יכול לומר לעצמי, הוא הצליח? במקום שתהיה קנאה שמוציאה את האדם מן העולם, שזה רגש אחד, נהפוך את זה לקנאת סופרים, תרבה חוכמה. איך הוא הצליח? עם הנחישות? עם משמעת עצמית, עם יצירתיות, עם למידה, עם עשייה, עם אינטליגנציה רגשית. מהמקום הזה, במקום להפוך את הרגש לרגש שמשתלט עלינו, נהפוך את זה לרגש שעוזר לנו לקדם את עצמנו. בואו ונראה, איזה סוג אדם, אם הייתי, זה לא היה מפריע לי. הוא התקדם? לדוגמה, הוא התקדם בתחום העבודה שלו. איזה סוג אדם אני הייתי, איזה תכונות אם היו לי, לא הייתי מרגיש כך. אם הייתה לי תכונה של יותר להפיק את המרב ממה שיש, אם הייתה לי תכונה יותר של לשים דגש על הערכים, על המשפחה, על עירת שמיים, אם הייתה לי תכונה פחות להתעסק באנשים אחרים, מהן התכונות שאם היו לי הייתי פחות מרגיש כך? ובכך האדם פתאום רואה שהרגש השלילי הוא לא מאיים עליו, הוא מעוטט לאדם איכן כדאי לך להשתפר. ואז האדם הזה לוקח את הרגש השלילי, ובמקום שיהיה רגש שחונקים אותו וייצר כל כך הרבה דברים רעים כפי שדיברנו, אנחנו נהפוך אותו למכשיר איתות שמעוטט לנו איכן אנחנו יכולים להשתפר בחיים. ואז נאמר לעצמנו, מהן התכונות שאם היו לי, מהן התפיסות עולם שאם היו לי, הייתי לא מקנה באדם האחר. אם הייתי יותר מתרכז בעצמי, יותר נחישות, יותר משמעת עצמית, יותר מפיק תועלת עם מה שיש, יותר איש משפחה, יותר איש חברה, יותר איש ערכים או יותר איש עבודה. לא משנה מה, העיקרון הוא מה בזהות שלי, בתפיסה שלי, זקוק לשיפור, ליטוש, על מנת שנרגיש טוב יותר בשגרת החיים. ובכך, במקום לחנוק רגש, אני מתעורר מהרגש. במקום שהרגש ישתלט עליי,
אני מפיק תועלת מהרגש, על ידי כך שאני הופך את הרגש השלילי לאיתות לקראת שיפור ההתנהלות, שיפור התכונות, שיפור התפיסה, שיפור האישיות, להיות אדם טוב יותר. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.